שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב טוב וחודש טוב לכל המאזינים בארץ ובעולם. אנחנו היום בערב ראש חודש שבט, ראשי תיבות שתבשרנו בשורות טובות. נמצאים כבר בחצי השני של השבוע לקראת וערה בו בשלח יתרו משפטים, כלומר עניין גאולת מצרים, היציאה מהמיצרים. כולנו שואפים לישועות, לגאולות, ו הקריאה מעוררת את הזמן. כידוע ישנו יסוד כזה שהקריאה בפרשיות של השבוע היא בעלת כוח לעורר או מגלה או גם מעוררת את הזמן, כלומר את התכנים שקראנו בפרשה משפיעים על חיי המעשה באותה תקופה. מצרים זה ביטוי לכל המיצרים למיניהם. מיצר פירושו גבול, גבול בין מקום למקום, וכשאדם נמצא במיצרים זה נקרא שהוא נמצא בצרה, צר לו. ותעמוד במקום צר ותלחץ אל הקיר, נאמר אצל אתונו של בלעם. בורא יתברך מבקשים אנו ממנו להוציאנו מצרה לרווחה, ממקום צר למקום מרווח, לשחרר את המגבלות, לאפשר להיות במקום מרחבי, מקום נוח. אבי אבות כל המיצרים זה בעצם המהות שהייתה במצרים. גלות הגוף, גלות הנפש, גלות הנשמה, גלות הדיבור. פרה, כידוע, זה המילה פרעו. אותיות חיצוניות של המילה פרעו זה פה, אותיות פנימיות זה רע. ומעתה אנחנו, כידוע, מתחילים את פרשת נגוף ורפו. נגוף למצרים ורפו לישראל. פרשת וערה שלוש מכות ושבע מכות. ופרשת בו שלוש מכות. כל מכה למצרים הייתה כרוכה בגאולה לעם ישראל. כולם יודעים, מחר בעזרת השם, שעה אחד בצהריים, יום כיפור קטן, ערב ראש חודש שבט, קראו כל גדולי ישראל, איש איש במקומו, להיאסף, כמובן לפי הכללים, לפי התקנות, לפי ההוראות של שמירת הבריאות, כדי לזעוק לבורא עד כאן סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו, כי בעמך ישראל בחרת מכל האומות. ישנה קבוצה מסוימת בכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, שנאספת באותו זמן, מחר כפתת תוות אור לראש חודש שבט, ערב ראש חודש שבט, לתפילת יום כיפור קטן שהיא סגולה ידועה וגדולה שהרבה קדמונים דיברו עליה והאיץ את פרסומה רבינו הקהילות יעקב הסטייפלר הקדוש אביו של מרן שר התורה שליטה, להתגבר בה ולהתמיד בה ולהעמיק בה משום שהיא מגינה מפורנויות, וכל קהילה במקומה משום שתפילת רבים נשמעת ויש כוח עצום לרבים הרבה יותר מחלקיו הבודדים יותר. והזמן הזה הוא הראוי לכך, משום שכבר מתחילים להתקרב לחג הגאולה. כידוע, שבט מלשון שבט. שבט, פירושה של המילה שבט, אחד הפירושים זה מכה. מבחינת שבטך ומשענתך אמא ינחמוני. מכות מצרים, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, החלו בראש חודש שבט. לפי המנדה אמר שכל מכה מעשרת המכות לקחה שבוע, ישנה שיטה אחרת שלקח חודש, אבל לפי השיטה שזה לקח שבוע, אז מכות מצרים החלו בראש חודש שבט, ועשרה שבועות מעתה עד ליל הסדר בעזרת השם הבא עלינו לטובה, שנקווה להשם יתברך שנוכל להיס להסב בו, עם כל המשפחה יחדיו, בשמחה ובדיצה ובטוב ליבב, להודות ולהלל לבורא על כל טובותיו שעברו, ולבקש ולצעוק על העתיד לגאולה שלמה, הואיל ובניסן עתידים להיגאל, וכולנו תפילה שזה יהיה עוד השנה. ועשרה, עשר מכות, זה 10 שבועות. החלו המכות בראש חודש שבט. 4 שבועות בשבט, 4 שבועות באדר, ועוד 2 שבועות בניסן, עד למכה העשירית, חצות הלילה, ליל הסדר, ליל 15 בניסן של שנת 2448 לבריאת העולם, והיא בחצות הלילה, אותו זמן שבו אנחנו מסיימים את אכילת האפיקומן כנגד חג הפסח, אכילת בשר הפסח על בצות ומרורים יאכלו, הלוואי שנקיים זאת השנה כבר בירושלים עיר הקודש. ואם כן, ראש חודש שבט זה כבר בעצם תחילת הגאולה בפועל. וזה הולך יחד עם פרשיות וערה בו בשלח יתרו משפטים, תרומה, תצווה. פרשיות השובבים, שזה הפרשיות שבהם יוצאים השובבים ממשובת נעוריהם ומחטאי נעורים אל קדושת מעמד הר סיני וקדושת תרומה תצווה, קדושת המקדש. ולכן היינו רוצים היום להסב תשומת לב לנקודה שהיא מאוד חשובה והיא מאוד מאפיינת את הזמן הזה. אנחנו שומעים מצד אחד על התרבות של נדבקים רחמנא ליצלן, ומצד שני עובדה שאנשים נענים, חלק, כל אחד לפי הוראותיו, הוראות רבותיו, אבל הציבור נענה להתחסנות מתוך תפילה להשם יתברך שהיא לא תהיה כרוכה בשום נזק ובשום סכנה. וכאן יש דבר שמאוד מזכיר את, באופן אסוציאטיבי, לאו דווקא מהותי, את מה שאירה לקראת גאולת מצרים. ומאז באתי לדבר בשמך, הירה לעם הזה, והצל אלו הצלת את עמך. סוף פרשת שמות. עומק הגלות, לקראת הפצעת אור הגאולה. משה רבינו כבר נקרא על ידי מבורי העולם, לאחר 60 שנות בריחה ממצרים לכיוונים שונים, במדיין, בקוטה, הואיל והוא היה מבוקש על ידי שלטונות מצרים להרג, והיה כל כך מבוקש וכל כך ניסה פרעו עם כל חייליו וחרבותיהם להרוג את משה, עד שהוא קרא לבן שלו, אליעזר, כי אלוקי אבי בעזרי, ויצילני מחרב פרעו. ויצילני מחרב פרעו. הילד הזה הזכר למשה ולרעייתו ציפורה את העובדה שהוא כל כך נתון היה בסכנה, מחמת שליחיו הארוכי זרוע וטווח של פרעו להרוג את משה. וה 60 שנים הללו של היותו נרדף ומבוקש בלעז, wanted מה שנקרא באנגלית, מבוקש על ידי השלטונות במצרים, המעצמה והאימפריה הגדולה ביותר בעולם, והוא ברח כל עוד נפשו בו, הואיל והוא קינה קנאתו של יהודי שהוכה על ידי אותו איש מצרי, ולא סתם הוכה אלא גם עשו דברים גרועים בביתו, במשפחתו. ומשה רבינו היה במצב שפנה כה וכה, ואיפן כה וכה, ויר כי אין איש, ויח את המצרי ויתמנהו בחול. כה וכה, כה 25 בגימטריה, עוד פעם כה 25, צפה עד סוף כל הדורות, וראה ששום לחלוכית של קדושה לא תצא מהגוי הזה, שדינו של מכה יהודי במיטה בידי שמיים, כפי שפוסק הרמב״ם, ובנוסף לזה עשה מה שעשה, ועשה את הנזק הגדול לאותה אשת דתן, ובא ממנו אותו מגדף. הכל היה באותו מעמד, והקוד שלו בתורה בשלושה מקומות הוא איש מצרי. בפרשת השבוע, איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. בפרשה של יתרו, איש מצרי הצילנו מיד הרועים. ובפרשה של המגדף, סוף פרשת אמור בחומש ויקרא, והוא בן איש מצרי, ושם אמו שלומית בדברי למתי דן. אומרים חדש, אומרים חזל, צירוף המילים הללו, איש מצרי, הוא קוד לאותו מצרי שהרגו משה ותמנו בחול. אותו איש מצרי עשה מה שעשה. אותה שלומית בדברי הייתה אשת איש, אשתו של דתן, ואותו מוכה היה דתן. ומשה רבינו הלך ונחלץ לעזרתו של דתן, ולא יכל לראות שאיש מצרי מכה איש עברי מאחיו, וגילה אכפתיות המבחן של מנהיגות, המבחן בעצם של כל יהודי שמנהיג את חייו, ומהפרטים הבודדי בודדים שהבורא התברך גילה לנו בתורה על שנות ילדותו ונערותו וצעירותו של משה, מלבד שני סיפורונים אלה, לא כתוב בתורה שבכתב כלום על מה שהיה עם משה עד גיל 80. שני סיפורים בלבד שהראו באזור גיל 20, ויצא אליך ויר בסבלותם, ושני סיפורים. סיפור אחד, אכפתיות בתחום הפיזי, רואה את מצבם החמור של אחיו ושהם מוקים ונמרתים. ואיש מצרי מכה שברי מאחיו, ואיפן כה וכה, אומר רש"י, ראה עד סוף כל הדורות ששום לחלוחית כבר היה לו רמה כזו של רוח הקודש. למרות שעיקר הדרגה הגיע, כפי שאומר הרמב"ן, היה במעמד הר סיני, אבל כבר ראה ברוח הקודש בשלב הזה ששום לחלוחית של קדושה, שום צאצא כלשהו לא יתגייר, לא יהיה ליקוט של איזשהו ניצות של קדושה שנפל לקליפות האלה מאותו מצרי, קיים בו חיוב של מיטה בידי שמיים, כפי שאומר הרב מבריסק בפירושו על התורה בפרשת שמות. וכשעוסקים בעניינים של מיטה בידי שמיים, יש מקום לשיקולים עתידיים כאלה שאולי יצא ממנו בעתיד עוד 20 דורות, עוד 50 דורות, מישהו טוב, אז כדאי לעצור את זה עכשיו. כמובן, במיטה בידי אדם שיש מצווה של 4 מיטות בדין על חילול שבת וכדומה, אין מקום לשיקולים עתידיים כאלה על פי רוח הקודש, אבל כשמדובר על חיוב מיטה בידי שמיים, אז הוא שקל את השיקול ותמן אותו בחול. לאחר מכן הוא ראה, לאחר יום, והיא ביום השני, ראה את המצב הרוחני הירוד, איך שאותו דתן מתקוטט עם אבירם והולך להרים עליו יד. לא הרים, למה תקה רעך? לא אמר לו משה לדתן, למה הקית רעך? למה תקה? אומרים חז"ל, זו ההלכה הראשונה שלימדנו משה רבנו בתורה הקדושה. כדאי לשאול את זה בבית, כדאי לשאול את זה בבית הספר, בתלמוד תורה, בקהילות. שאלה יפה, שאלה לחידוד, שאלה מרתקת. מהי ההלכה הראשונה שמשה רבנו בן אמרם נותן התורה, זכרו תורת משה עבדי, לימד את העם היהודי? מעניין מי ידע תשובה לכך. הלכה הראשונה, כל המרים יד על חברו נקרא רשע. כל המרים יד, אנחנו כל כך קיצוניים נגד אלימות. אפילו שאסור לכנות שם ליהודי, אבל כאן התירו. וקוראים לו בשם כינוי הגנאי הזה רשע. לא על זה שהוא עיקה. אם הוא עיקה, בחדר, בחברה, אומר הפתחי תשובה ביורה דעה בהלכות נידוי וחרם, הוא מנודה, לא מצטרף למניין, לא מצטרף לזימון, מנודה מדרבנן, אומר הפתחי תשובה באופן אוטומטי, לא צריך בדין לא לדות את המכה. אין מקום לאלימות בעם היהודי. היה פה מוגד דעות יהודי, צדיק ירא שמיים, רבי משה שנפלד, פרסם פעם באמר בביטאון בשם דגלנו, והכותרת הייתה, האלימות זמורת זר במחננו. האלימות זמורת זר במחננו. כל הנושא הזה שהבורא נתן כוח לעניין כזה, זה נמסר לבדין, בשיקול דעת רחב, בקריטריונים מאוד מאוד מוגדרים, לא לאדם פרטי. אין מצב כזה. וההלכה הראשונה שלימד משה רבינו לידיעת המלמדים בחדורים, לידיעת המנהלים, לידיעת קהילות, אסור להרים יד, לא רק להקות אסור, להרים יד הוא לא מנודה, אבל מותר לקרוא לו רשע. וזה מה שעשה משה רבנו, ויאמר לרשע, למה אתה קרח? מה אתה מרים יד? ואז אותו דתן, שרק אתמול ניצל ממכות רצח על ידי אותו איש מצרי, וניצול על ידי אותו משה, מתחצף ומאיז פנים כלפי משה ואומר לו, מי אתה? על אורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי? מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו? על אורגני אתה אומר, אומר מרשי, אתה רוצה להרוג אותי באמירה כמו שאתמול הרגת באמירה את אותו מצרי? היחיד שהיה שם וראה את העניין היה דתן. שום תקשורת, שום צלמים, שום מצלמות הבטחה, לא היה שום תיעוד למה שעשה משה רבינו, שבשם המפורש הוציא ועשה את מה שעשה. רק דתן, אותו איש מוכה, איש עברי, שהוכה על ידי אותו איש מצרי, בעלה של שלומית בת דברי. ואותו אחד שחייב את חייו למשה, משתמש בפה שלו לדברים כל כך שליליים, כתלמיד מוצלח של פרה של פרעו, גלות הדיבור, הדיבור גלה למקום שלילי, והולך ומחציף פנים כלפי משה ואומר לו, מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו? הלאורגני אתה אומר כאשר הרקת את המצרי? אותו משה שיצא מהארמון המצרי ויער בסבלותם ויצא אל אחיו, נתן עיניו וליבו, העיניים, אומר המבית בספרו בית אלוקים, מה שניתן לחוות באופן פיזי, את המצב הפיזי הירוד שלהם, וליבו, תחושת הלב, מצב רוחני הירוד שלהם, להיות מיצר בצרתם של ישראל, ואז הלך אותו דתן, פנה למשטרה בהלשנה, קצת הצליל הזה של הקונוטציה של המילה הזו מוכרת קצת בזמן האחרון, פנה והלשין אל השלטונות המצריים, אולי במשרד המשטרה, אולי בתחנת המשטרה, והלשין על משה על מה שעשה אתמול, ואז פרעו, שגידל את משה בארמונו, החל לרדוף אחריו, ומשה רבנו נאלץ לברוח ל-60 שנה, 60 שנה, מאימת חרבו של פרעו, וכך גלגלה השגחה העליונה, שהוא היה תקופה מסוימת אפילו מלך בקוטה, נשא את ציפורה בת האפיפיור של העולם של אז, אותו יתרו שאז היה עדיין לא גר, אלא כהן מדיין, נשא אותה לאישה, והביטוי שמופיע שם זה שכששאל יתרו את בנותיו, מדוע מיהרתן בו היום, מה קרה שעשיתם את מלאכת השאיבת המים, השקיית הצון בצורה מהירה כל כך, ואמרו לו בנותיו, איש מצרי צילנו מיד הרועים, וגם דלו דלה לנו את הצון, דורשים חזל, לא רק כפשוטו שזה מתייחס למשה, שבא ממצרים ואולי התלבש בלבוש מצרי, כפי שמסביר מרן החידה, רבינו חיים יוסף דוד אזולאי, זכותו תגן עלינו, אלא כפי שחזל דורשים, בגינו של אותו איש מצרי שנתמן בחול, שהוא עשה את מה שעשה, בהקעתו את דתן, בגינו התגלגל משה לידינו ויצא שאנחנו ניצלנו מיד הרועים שהחרימו את משפחת יתרו. הוא גילה קצת סימנים של חזרה בתשובה, הוא התחיל קצת לפקפק באמונת התופל של אנשי מדיין, ודברים מוכרים שמישהו קצת מתחיל לחשוב קצת, לנפץ סלילויות ישנות, לחשוב קצת יותר לעומק, מניין באתי, מאין באת, לאן אתה הולך, מתחיל לשים איזה כיפה קטנה, מתחיל קצת ללכת לבית הכנסת, סופג מנות של גידופים, מה קרה לך, איזה רוח עלתה עליך, גם אתה נהיית פנאטי, גם אתה נשבט בכל מיני תפיסות. זה מה שאומרים חז"ל, שיתרו ומשפחתו סבלו קשות מהתנכלויות חוזרות ונשנות, ובבנותיו בשאיבת המים, החמצן של החיים אז. אבל אותו משה רבינו בא והושיען, והם הקדימו לבוא הביתה, ויתרו שואל אותם, מדוע מיהרתן בו היום, מה קרה? ומזה נוצר השידוך, על המים. שם נוצר השידוך של משה רבי, משה ומרים, ולאחר 60 שנה, לאחר 60 שנה, קרה מה שקרה, שבורא העולם אומר למשה רבינו, מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, אתה יכול לשוב, והגיע זמן גאולתם של ישראל, משה רבינו בן פי, ואתה יכול לשוב. ואז משה רבינו חוזר, ובבקשת בורא העולם הולך לפרעו ואומר בשם בורא העולם, כה אמר השם אלוקי העבריים, שלח את עמי ויעבדוני במדבר. פרעו מגיב לכך במילים קשות של פרה, מילים כפרניות, מילים אפיקורסיות, מי השם אשר אשמע בקולו, בזכיחות הדעת שלו, בתחושה של כוחי ועוצם ידי שלי אורי ואני עשיתיני, מי השם אשר אשמע בקולו, לא ידעתי את הוויה, לא מכיר, לא יודע, מה אתה רוצה ממני, ולהפך, הכביד את עולו על עם ישראל, גם לא נתן להם את חומרי הגלם, לכו תאספו תבן ותלקטו, מתכונת הלבנים תיתנו, מי שצריך לעשות 200 בלוקים ביום, יעשה 200, מי שהוכרז עליו שיעשה 100 בלוקים, 100. אבל הוא קיבל חומר גלם מהאספקה הראשית. לא, לא, תאסוף תבן. המצב החמיר. וכשלא הספיקו את התספוקת הנדרשת, מכות רצח. ויוכו שוטרי בני ישראל, אלה שממונים על זירוז העם והעצת התפעול על ידי הנוגסים המצרים. ואז, כשפגשו את משה רבנו, אמרו לו משפט. הבאשתם את ריחנו. מדוע ניגשת לפרו? למה עוררת את הערים מרבצו? מדוע בת נהיה יותר גרוע? בחו לפניו, צעקו לו, מי שלח אותך? מה על סיטה? נהיה יותר גרוע ויותר גרוע. ואז משה רבינו בא וראה את המצוקות של האחים שלו, ובכה לבורא העולם. וזה הפסוק האחרון והלפני האחרון בפרשת שמות, שעדיין מדברת על הגלות הקשה. ויאמר משה אל השם יתברך, ומאז באתי לדבר בשמך, הירה לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. מאז באתי לדבר בשמך, דיבר דברים, תראה, נהיה יותר גרוע. לא רק שלא הצלת, נהיה יותר גרוע. ואז מתחילה פרשת והירה, שהבורא יתברך אומר, אני מתגעגע לאבות הקדושים, אני זוכר אותם שהופעתי אליהם רק בקל שקאי, לא בשמי המפורש. אבל משה רבינו בסך הכל הביע את הכאב של העם. אמר לו הבורא למשה רבינו, אתה התלוננת במילה אז? השתמשת במילה אז, א' ז' בגמטריה 8, להתלונן על ההנהגה שלי שנהיה יותר גרוע? אני מודיע לך, חייך, שאתה עוד תודה לי במילה אז. אתה עוד הכתיב, אז ישיר משה ובני ישראל. אלה מילים של חזל שאותה מסביר בעל הבית הלוי, הראשון לשושלת בריסק, רבינו הגאון והצדיק והקדוש, רבינו יושבר הלוי סולובייצ'יק, יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק בספרו בית הלוי, אביו של רב חיים סולובייצ'יק, רב חיים בריסקר, ומסביר את משמעות הדברים הללו של חזל. מה זה אז? מה פירוש? זה משחק מילים. אז לגזירה שווה. משה רבינו התלונן במילה אז הוא יודע במילה אז. מה המשמעות של עומק דברי חזל וחידותם? אומר רבינו הבית הלוי בתקציר, הבורא אמר למשה רבינו, תראה, אתה לא יודע את הנהגתי. אני רואה קדימה, ואני אומר לך שאתה תיווכח, ותזכה להיווכח, שדווקא זה שנהיה יותר גרוע, זה העיץ את הגאולה, ואפשר את הגאולה. ומדוע? נגזר עליהם 400 שנה, ברית בין הבתרים בחומש בראשית בפרשת לך לך. הבורא יתברך עשה חוזה עם אברהם אבינו, אבי האומה, היהודי הראשון בהיסטוריה, שהתגייר בגיל 99 שנה. והוא עשה והיה בחוזה עם בורא העולם שנקרא ברית בין הבתרים, שבו הבורא התחייב לו לשמור אותו לעולמי עולמים, אותו ואת עמו, שומר עמו ישראל עד. וסיפר לו על כל הקורות איתו בעתיד עם כל האומה היהודית, כולל תקופת העצמאות של בית של משכן ובית ראשון ובית שני, תקופת ארבע הגלויות של בבל, פרס ומדי, יוון, אדום, והענף הקטן של ישמעאל שאנחנו מחכים לסיומו, ומתוכו יצמח משיח בן דוד, כפי שאמר הבעל התורים בסוף פרשת חיי שרה, על תולדות ישמעאל, על פני כל אחיו נפל, כשהם יפלו אותם ישמעאלים, אז אלה תולדות יצחק בן אברהם, מגיע משיח, נא לעיין בדברי בעל התורים האחרון בפרשת חיי שרה. הבורא הודיע לו על כל מה שיקרה, הוא רואה את כל הגלויות באותו מחזה של אימה, חשיכה הגדולה נופלת עליו, מבטיח לו את ארץ ישראל, ואומר לו לזרחה אתן את הארץ הזאת, וגם אומר לו על הקור היתוך הזה, שיכשיר אותם לקבל מהות של כפיפות ועבדות לבורא העולם, ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. 400 שנה, 400 שנה, למעשה זה לא היה 400, זה היה רדו שמה כמניין רדו 210. אומר הבית הלוי, מה עונים חזל על השאלה הזו? מה קרה שבפועל זה לא היה 200, זה לא היה 400 אלא 210? מה עם הגזירה של 400? אומרים חזל, קושי השיבוד ישלים ל-400. את ה-190 שנה הללו שהם חסכו, הם בעצם לא חסכו, אלא דחפו את זה ודחסו את זה בתוך ה-210 שנה. במקום 200 בלוקים, 800 בלוקים. במקום 8 שעות עבודה, 16 שעות עבודה. וכן הלאה, קושי השיעבוד ישלים ל-400 שנה. זה חשבון דק מן הדק, לא יותר בסריטה אחת ולא יותר במכה אחת. זה רק הבורא יכול לחשוב דבר כזה ולחשב דבר כזה, וזה מה שמתכוונים בהילול ובהודעה של ליל הסדר בהגדה של פסח. ברוך המקום ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, קץ בגימטריה 190. הבורא חישב את ה-190 שנה שהוא קיצץ ודחס את העבודה של מיליוני עברים בתוך 210 שנה. ומדוע הוא עשה זאת? מדוע הירה לעם הזה ונהיה יותר גרוע בלי לתת להם את התבן, את החומר גלם לעבודה? משום שהוא ראה שהמצב כל כך מדורדר, שהם עלולים ליפול לשער ה-50. ולפני מתן תורה, אומר האור החיים הקדוש בפרשת שמות, מי שנופל לשער ה-50, אין משם תקומה. כל באיה לא ישובון. אחר מתן תורה לא. היום אחר מתן תורה, גם בחור שידרדר, בן או בת, תלמיד או תלמידה, איש או אישה, שנפל לשער ה-50 באמצעות סמארטפונים או באמצעים אחרים, נפל לשער ה-50, יש תקווה על ידי כוח התורה. אבל אז, בזמן גלות מצרים, לפני מתן התורה, לא היה שום תקווה למי שנפל לשער ה-50, והבורא התברך ראה שעם ישראל כל כך שקע, ויוצא את עמו ישראל מתוכם, מתוכם. היציאה ממצרים מוגדרת על ידי בורא העולם, כמו שמוציאים עובר ממאי פרה. ממש חלק אינטגרלי מתוך המצריות. זה היה ערבוב כל כך קשה. הבורא הוציא אותם כמו שמוציאים עובר ממאי פרה, זה נקרא גוי מקרב גוי. היה חשש שאי אפשר להגיע ל-400 שנה, אפילו לא ל-210 פלוס 5 דקות. לא יהיה כבר את מי לגאול, ולא ניתן יהיה לקיים את ההבטחה לאבות הקדושים, ואחר כן יצאו ברכוש גדול. לכן בורא העולם הלך וריכז, צמצם, האמיס בתוך ה-210 שנה, עוד 190 שנה. וזה מה שקרה בעצם מאז שמשה רבינו בא אל פרעו. הוא בא אל פרעו, וזה חלק מהתוכנית של הבורא, שהמצב יחמיר, יחמיר, מה שנזכרנו באופן אסוציאטיבי מאחוז הנדבקים העולה. המצב יחמיר, והוא נועד כדי שיהיה את מי לגאול, כדי שאתה תודה לי באותו אז, אומר הבית הלוי, אתה התלוננת במילים, ומאז באתי לדבר בשמך, הירה לעם הזה. אתה תגיד לי תודה רבה על המכה הזו. אתה תיווכח שרק בגלל המכה נגאלת, אחרת לא היה את מי לגאול. ולכן אומרים חז"ל, אז, א', ז', א' רומז לאלופו של עולם, ז' זה סדר הבריאה, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. אתה תבין שהכל חוזר לשורש, להכל יש מטרה אלוקית מתוכננת לפרטי פרטים, ואתה לא יכול להשיג את מחשבות בוראך, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרכיכם דרכי נאום השם. תבינו, אתם לא איתי באותה סקלה, לא באותו מישור. הלקח הזה הוא לקח אדיר, אני יכול לספר פה לציבור על תלמיד שלי, בישיבה בפתח תקווה, בשכונת כפר אברהם, שהוא היה בן 17 באותו זמן, גר בירוחם, בא ללמוד בישיבה קדושה, וזה היה באותה שנה שנפלו מגדלי התאומים על ידי אותו פיגוע של מטוסי התאבדות של אל-קאידה. ואז, למחרת, מספר אותו תלמיד, שאח של אבא שלו, אביו הוא איש ירא שמיים גדול שעוסק בתחום מדעי כלשהו, ואחיו איש עסקים, אחיו של האבא, כן? הוא איש אמריקאי, איש עסקים, שהיה אמור לסיים עסקה בקומה ה-89, במגדל הראשון שנפל בשעה 9 בערך, 8:55, באותו זמן הוא היה אמור לסיים עסקה, זה היה בחודש אלול, בעסקה של לפחות 20 מיליון דולר, ובורא העולם במרכאות קרקע אותו בבית בגלל מיחושים קשים בביתנו, והוא לא יכל לעזוב בגלל הרעלת קיבה, שכך התברר בסוף. הוא קיבל טלפונים חוזרים ונשנים מהשותף העיקרי שלו באותו בניין של מגדלי התאומים, בוא כבר, הוא לא חותם בלי החתימה שלו, שלך. זאת עסקה, אחד מהשירים הגויים שם, של כ-20 מיליון דולר, ואותו דוד של התלמיד שלי לא יכול היה לעזוב את ביתו בגלל המיחושים והמתלווה למיחושים הללו. רק לאחר כשבע עד עשר דקות התברר לו מה קרה. השם הציל אותו. לא נגזר עליו להיות באלה שנספים, הועיל ולכל כדור יש כתובת. ואז הוא מיד ניגש בהזדמנות הראשונה לקריאת התורה מול ספר התורה שם במנהטן, ובכה בברכת הגומל עם מזמור לתודה בכל קולות. ואמר, בורא העולם, תודה רבה, באמת תודה רבה לך, שעשית אותי חולה באותו זמן. זה בדיוק מה שקרה כאן עם עם ישראל ומשה רבנו. אתה בוכה על כך שנהיה יותר גרוע? אני מודיע לך שאתה תודה לי על הדבר הזה. זה נקרא, אותך כי עניתני ותהי לי לישוע. הפירוש הפשוט של המילה עניתני זה כמובן ענית לי. אני מודה לך שענית לי, שנתת לי מענה לבקשותיי. אני מודה לך בורא העולם. אבל בדרך של רמז, יש אומרים שהכוונה היא אותך כי עניתני. אני מודה לך שענית אותי. אני יודע שזה לטובה. חזל אומרים זאת בחולין, מסכת חולין על הפסוק אותך השם כי ענפת בי. מה פירוש? דוד המלך בא להודות על כך שהוא קיבל מכות, שהבורא ענף בו, כלומר חרע פה עליו. כן, אומרים חזל משל לשני בני אדם במושגים שלנו, הם שניהם קנו כרטיס לאיזשהו הזדמנות בלתי חוזרת ביריד עסקי בתחום האלקטרוניקה בניו יורק. ואחד מהם במשך יממה קודם הטיסה, חלה ונפל למשקע והתאשפז. וחברו מרגיש טוב. וזה שהתאשפז כמובן הפסיד את הטיסה, וכולו ממיטת חוליו מצד אחד לא מרגיש טוב, מצד שני מלא חרון אף, מלא כעס כביכול, רחמנא ליצלן על בורא העולם. למה עשית אותי חולה דווקא עכשיו? הוא הולך לחגוג שם ולעשות את ה... פרוספריטי שלו, את התיקים, את הארנקים שלו לכל השנים הבאות, ואני מפסיד. אומרים חזל, לימים שמע שנטרפה ספינתו בים, במושגים שלנו, התפוצץ המטוס. ואז פנה לבורא העולם ואמר לו, כמה אני קצר ראייה, אני מודה לך שענפת בי. אני זוכר לפני שנים, משפחת מייזלס, באנגליה, בלונדון, כמדומני בסטמפורד היל, התפרסם הסיפור, כמדומני הוא נקרא אדמור מליאז' שליטה, הרבה זמן לא שמעתי עוד אותם, התפרסם על כך שהם היו אמורים לנסוע לשבת מלונדון לניו יורק לעליית חתן, ביתם הקלה התארסה ועמדה להתחתן, הבת נשארה בלונדון לשבת, מה שנקרא ביידיש אופרוף, עליית חתן, וההורים טסו, רצו לטוס לכיוון ארצות הברית. עשו את דרכם כשלוש שעות, ארבע שעות לפני מועד הטיסה, מועד ההמראה, משכונתם כמדומני בסטמפורד היל בלונדון לכיוון נמל התעופה היטרו, וארבעה תקלות בזו אחר זו בחברת מוניות שכמדומני קוראים לה קוז'לי, נסעו ותקלה ראשונה פנצ'ר בגלגל הימני, מאחורה. טוב, קורה, לוקח איזה חצי שעה עד שעושים, מתקנים, מחליפים גלגל רזרבי שהיה בבגאז'. לאחר עוד איזה 20 דקות, פנצ'ר נוסף בגלגל הקדמי. כבר היה כעסים, היה שם אי-הבנה מה קורה פה, אין להם גלגל רזרבי, אז היו צריכים לעצור את המכונית בצד ולקחת טרם בכביש בין עירוני לכיוון איזשהו תחנה, איזושהי תחנת דלק, ושם לרכוש גלגל. זה לקח עוד איזה 40 דקות, קרוב לשעה. התקדמות בנסיעה, ושוטר עוצר אותם, משום שהוא מיהר מאוד ונסע על איזשהו מסלול שאסור לו לנסוע. הם אמרו לשוטר, קח 200 לירות סטרלינג, קח 1,000 לירות סטרלינג, עזוב אותנו, אנחנו חייבים להגיע עד שבת לארצות הברית, לא נגיע, אין מטוס, אין עם מי לדבר, שוטר אנגלי, כל כולו מרובה לגמרי. לקח עוד איזה חצי שעה, ואז עוד תקלה, אוטו ענק שמסיע זיפזיף אבני קורקר עצר בפתאומיות ונפלו אותם אבנים ושברו את החלון של הקבינה. הם לא הבינו מה קורה פה, ארבעה תקלות, שני פנצ'רים, נושא השוטר, נושא אבני זיפזיף, אבל בסוף הגיעו והוא הלכו במהירות הבזק לכל מערכת הטיסה שם, בידוק, איחרו את המטוס. המטוס עדיין היה, אבל הוא כבר סגר את השערים שלו, שום שוחד לא עזר, בחיות, הפסד חתן, הפסד אופרוף, היא טיסה לאמריקה לשבת חתן, לא עזר. ישבו, וכמובן, עצובים מאוד, מאוד, מאוד. בדרך חזרה, אותו נהג מונית, שומע בחדשות, שאותו מטוס, TWA, התפוצץ והתרסק מעל לוקהיד, משהו כזה שבסקוטלנד, על ידי אבו נידל, מחבל מפורסם. הוא רעד כל כולו והבין מה קרה כאן, הבורא לא רצה שמשפחת הרב מייזלס תמות. הציל אותם ועשה להם את כל התקלות האפשריות שלא יספיקו להיות במקום המוות. ועשה את דרכו מיד לבית הקלה, איפה שהייתה אמורה להיות באותה שבת, עם משפחתה, חברותיה, והוא רואה שם תשעה באב, כולם בוכות, שמו חדשות, המטוס של מספר טיסה של אבא ואמא התרסק. והוא בא בבשורה ואומר, הם לא הספיקו את המטוס. מה? הם לא הספיקו, אבל יצאו 4 שעות לפני הזמן. כן, אבל קרו תקלות בדרך. עודך השם כי ענפת בי. אני מודה לך על כך שעשית לי תקלות כאלה, משום שאתה יודע מה באמת טוב לי. זה נקרא, ומאז באתי לדבר בשמך. אתה התלוננת במילה אז, מה פשר הריבוי של הנדבקים? מה הולך פה כל כך? אתה תראה שהכל היה לטובה. מחר בעזרת השם, יום כיפור קטן, ערב ראש חודש שבט, ראשי תיבות שתבשרינו בשורות טובות, תחילת נגוף למצרים ורפו לישראל, 13:00, תפילת רבים של העם היהודי של יום כיפור קטן, נזכה להיוושת שואת עולמים בקרוב במידת הרחמים, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין. חזקים, מחוברים, משדרים.